103 FM. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל אילון.
חמש דקות, ישראל במלחמה, 487 ימים, ועדיין 97 חטופים נמצאים בעזה, ימים גורליים בוושינגטון, שיקבעו מן הסתם את עתידו של פרק ב' בעסקה הכל כך גורלית. ועוד לפני הכל, הבוקר, פיגוע ירי בצפון השומרון, לעבר עמדת צהל, שני לוחמי מילואים נהרגו מירי המחבל, רסם במילואים אופר יונג מתל אביב, לוחם בגדוד 8211 בחטיבת אפרים, ורסם במילואים אברהם צבי פרידמן, בן 43, מקיבוץ עין הנציב, גם הוא מאותה יחידה. קודם כל אומרים שלום לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי, הפרשן הצבאי של מעריב. שלום אבי.
שלום.
הפרטים על התקרית הקשה הזו?
כן, מה שאנחנו מבינים נכון לשעה הזאת, זה שבמהלך הלילה, מחבל מצליח להגיע לתוך מוצב של צהל, מוצב שנמצא בעצם באזור תייסיר, ממש בסמוך למחסום, המחסום שמעביר מדי יום את אותם פלסטינים שרוצים לצאת מכפרי המחומש לכיוון כביש 90, כביש הביקם. סמוך לשעה 4:45 בערך, כאשר הלוחמים פותחים את שער המוצב כדי לצאת החוצה, צריכים להבין שזה מוצב שמוקף בחומה, בפנים מגורים ומגדל שמירה שזה נקרא פילבוקס. תוך כדי שהם פותחים את הדלת, נפתחת לברם אש, מאותו אש של המחבל שהסתתר שם בתוך השיחים, הוא מסתער פנימה, ובמהלך חילופי האש נפצעים עוד 9 לוחמים, סך הכל 2 חיילים נהרגו ועוד 9 נפצעו, 2 באורח קשה. הלחימה נמשכת במשך דקות ארוכות, כאשר מלמעלה מלט של חיל האוויר מנסה לסייע, אבל ללא הצלחה בגלל הקרבה לחיילים. זה כל השטח הזה הוא שטח מאוד צפוף. כרגע בצהל חוקרים מה גרם לכך שלא נפתחה, לא עשו מה שנקרא נועד פתיחת ציר במתחם, ואיך זה שהמחבל יצטרך להגיע לתוך המוצב מבלי שהוא זוהה קודם לכן על ידי עמדות השמירה והפתחה.
לא רק זה אבי שהוא הצליח להגיע, אלא הוא הגיע כמה שעות קודם, כלומר הוא ידע שיכול להיות שזו השעה שמתחלפים, הוא ידע לחכות להם. נכון. והוא ידע שיהיו שם לא מעט חיילים, כלומר הוא התכונן היטב, הוא בא לבד ופעל לבד.
הוא פעל לבד, היה עליו, על גופו מצאו אפוד עם 2 מחסניות ונשק מסוג M16, בהחלט אירוע שנחקר, מתוחקר, יש פה כנראה שאלים אפשר לומר ככה של כוחות הצבא באזור, וזה צריך לבחון ולבדוק היטב היטב איך מונים את האירועים האלה בפעם הבאה.
לקח זמן עד שהוא חוסל, נכון? זה גם עוד סיפור שצריך
לקח לדעות. כמה דקות, בהחלט, סך הכל צריכים להבין שזה הקרב, הוא קרב מורכב, כי בתוך רגע שהוא חדר פנימה, צריכים בצורה זהירה לנסות ולנטרל אותו, כדי שלא יהיה ירי של כוחותינו על כוחותינו בתוך כן. המתחם הזה. צריכים להבין שבמתחם עצמו היו בסך הכל 11 לוחמים ומפקד מנקף, וכוחות התגבור שהגיעו, שזה הממם והסמדת, הצליחו בסופו של דבר להכניע את המחבל ולחסל אותו.
אוקיי, אבי אשכנזי, תודה. שוב נחזור על שמות הלוחמים שנהרגו בתקרית הזאת, רסם במילואים אופר יונג מתל אביב, שניהם לוחמים בגדוד 8211 בחטיבת אפרים, ורסם במילואים אברהם צבי פרידמן, בן 43, מקיבוץ עין הנציב. יהי זכרם ברוך. בינתיים אמריקה סוערת לאחר שטראמפ הפך את העולם עם המכסים והבין כנראה, אחרי שחזה במפולת השווקים, שהמהלך יפגע קשה בצמיחה של ארצות הברית ובעסקים, מקסיקו בינתיים בהולד, וישראל בינתיים מחכה לתוצאות פגישת טראמפ נתניהו, פגישה חשובה מעין כמותה. עכשיו בואו נדבר על הבטחות אחרות, הבטחות ללא כיסוי, ההבטחות של שר הכלכלה להוזיל את המחירים בעזרת רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל. השר ברקת הבטיח למשקי הבית בישראל הוזלות של עד 6,000 שקלים למשפחה. ומה קרה? לא קרה. הוזלות המוצרים השונים היו אמורות להתרחש בשלוש פעימות בחודשי הרבע הראשון של השנה. לא קרה. בינתיים אירופה זולה וישראל יקרה, הכי יקרה בעולם. כמה דוגמאות מתחום המזון? ליטר חלב עולה בישראל 7 שקלים, בגרמניה ובארצות הברית בין 3-4. לחם לבן הכי פשוט עולה בישראל קצת יותר מ-8 שקלים, בצרפת למשל פחות מ-3 שקלים. משחת שיניים הפופולרית קולגייט עולה לנו כאן קרוב ל-20 שקלים, בגרמניה ובארצות הברית כ-10 שקלים. וגם גבינות מכל מיני סוגים עולות כאן כ-20 שקלים לחבילה ממוצעת של 200 גרם, באירופה פחות מחצי מהמחיר הזה. והדלק כמובן, והחשמל והמים, שהעיריות החמדניות שניצלו את ההזדמנות שמשרד הפנים אפשר והקפיצו מחירים. אז גם היבואנים מודים שאלו מחירים, וגם הרשתות הגדולות המשיכו לעלות מחירים, כי אפשר, כי שום סנקציה לא תאיים על הכוח שלהם, רק אם אנחנו הצרכנים, יש לנו הרבה כוח בידיים, נתחיל לקנות פחות, והקופה שלהם תתכווץ, סוף סוף, אז הם יתחילו לחשב מסלול מחדש. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יוב כהן, על השידור איתנו שקד מורג. איפה הכסף? כל ההבטחות שלנו, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. ועדת החינוך אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, המבקשת להטיל מגבלות על פעילות ציבורית של תאי סטודנטים התומכים או מסיתים לטרור בתוך תחומי האוניברסיטאות. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים מסביר למה הוא מתנגד.
מדובר בחוק מיותר ופופוליסטי. יש במדינת ישראל את כל החוקים הנדרשים על מנת להבטיח מאבק בהסתה לטרור. אם יש בעיה, אפשר לפנות בעניין הזה למשטרה. האוניברסיטאות מחויבות למאבק בכל גילוי של הסתה לאלימות או לטרור, וכל מה שיש כאן זה רצון של מפלגת עוצמה יהודית, ולצערי גם של שותפים בקואליציה, לתת הישג פופוליסטי על מחיר הפגיעה וההתערבות בחופש האקדמי.
התנועה לאיכות השלטון פנתה לראש הממשלה וליועצת המשפטית לממשלה בדרישה למנות מיידית את המשנה לנגיד בנק ישראל לכהונה נוספת. עורך הדין אורי הס, מנהל האגף הכלכלי בתנועה, אומר לאיפה הכסף שכהונת המשנה אנדרו אביר מסתיימת בסוף השבוע, ולמרות המלצת הנגיד, הממשלה אפילו לא דנה בנושא.
העובדה שהממשלה נמנעת ממינוי משנה לנגיד בנק ישראל היא לא רק לא חוקית, היא פוגעת באופן עמוק בכולנו. המשנה הוא ממלא המקום של נגיד בנק ישראל, הוא חבר בוועדה שקובעת את המדיניות המוניטרית של ישראל, הוא מוביל תהליכי רוחב חשובים. בכל זאת, הממשלה מסרבת למנות אותו לכהונה נוספת, או למנות מישהו אחר במקומו, ובזה היא מסתכנת בלהשאיר את בנק ישראל, ובעצם את כולנו, בתפקוד חסר.
משרד האנרגיה השיק מערכת חדשה שתאפשר לראשונה לאזרחים לחשב את ההכנסה שלהם מהפקת חשמל סולרי על גגות הבתים. רונה איפר, מנהל חטיבת האנרגיה במשרד, מסביר.
באמצעות מערכת חדשנית ברמה העולמית, שפיתחנו יחד עם מרכז מיפוי ישראל, כל אחד ואחת יכולים לברר בתוך שניות כמה פאנלים סולריים הם יכולים להקים על גג הבית שלהם, אצל השכנים, בקניון בשכונה, ואפילו על קירוי של מגרש הספורט או החניון של בית הספר.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים. עכשיו נייחד כמה דקות למגזר הערבי, לאלימות במגזר הערבי, למה שקורה שם. ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שלום אריה.
שלום,
צהריים
טובים.
שלום, שלום. תגיד, מה קורה?
אנחנו נלחמים, מלחמה בלתי מתפשרת בפשיעה בחברה הערבית. נלחמנו בעבר, נלחמים היום ונלחם גם בהמשך. כל מי שחושב ששוטרי משטרת ישראל לא יגיעו אליו, טעות בידו, אנחנו נגיע. אנחנו נמצא איתם את התהליכים.
אוקיי, אני נותן לך שנייה, אריה דורון, אני נותן לך להשלים משפט. תראה, השנה הקודמת הייתה שנה הגרועה ביותר מבחינת האלימות בחברה הערבית, יותר מ-200 נרצחים. השנה הזאת התחילה, חודש אחד ועוד 4 ימים, כבר 29 בני אדם נרצחו, עוד אנשים שהם באמת חפים מפשע, מישהו נכנס, יורה ברופא, סתם, כי הייתה טעות בזיהוי. איפה אתם? איפה המשטרה?
ענת, משטרת ישראל נמצאת ברחובות, משטרת ישראל, 32 אלף שוטרים, על מ-10 מיליון תושבים, המשטרה קטנה על המדינה הגדולה, אנחנו נמצאים בכל מקום, אתמול הנחה מפכ"ל המשטרה, דני לוי, את כלל מפקדי המחוזות, ובמיוחד את צפון וחוף, להגביר את הפעילות.
מאיפה הוא הנחה אותם? מארצות הברית?
גם מארצות הברית. אלפי נשלחו למחוזות חוף וצפון, עובדים מהשעה 3 לפנות בוקר, הגיעו לבתים של אותם מחוללי פשיעה, משפחות הפשע, ארגוני הפשיעה שממררים את החיים של האזרחים הנורמטיביים בחברה הערבית. אנחנו עושים את הכל, אנחנו נלחמים, לא בכדי אני אומר את המילה נלחמים, אנחנו נלחמים בכל אותה מחוללי פשיעה, ואנחנו מאמינים שאנחנו...
איך אתם עושים את זה? איך אתם עושים את זה? אנחנו יודעים שהמשטרה קצרה, אנחנו יודעים שהסמיכה קצרה, אנחנו יודעים שיש מלא אירועים בתוך הארץ, אנחנו יודעים שיש גם אלימות שמתגברת בתוך, בתוך המגזר היהודי, ודברים שלא היו באמת. איך אתם עושים את זה? הרי השר הקודם ביקש הרבה מאוד כסף וקיבל כסף, אז לאן הולך הכסף הזה?
שאלת מה, איך אנחנו עושים, אז בדיוק כמו שאמרתי, כמו שלך המפכ"ל, אנחנו נמצאים בחברה הערבית, במיוחד באזור צפון, בחוף, אנחנו עם מחסומים בדרכים, שוטרים בכל מקום, אנחנו מבצעים חיפושים, מעקבים, פעילות גלויה וסמויה, יש לנו מהשעות האחרונות, פרטי אמל"ח שנתפסו בכמויות, שלא נתפסו בעבר, מעצרים, חקירות, מודיעין, אנחנו עושים פעילות, אנחנו עושים את המירב ואת המיטב בעת הזאת, בדיוק כמו שאמר
המפכ"ל. אבל רגע, שנייה, אריה דורון, זה מאוד עגום, כי אם 29 אנשים נרצחו בתוך חודש וארבעה ימים, אז הפעילות הזאת היא עגומה מאוד. זה כישלון גדול.
אני חושב שלקרוא לזה כישלון, זה להצטרף לחגיגה של כל מי שרוצה שזה ייראה כישלון.
חס וחלילה, זה עובדות.
אני אומר שאנחנו עושים מאמצים אדירים, המפכ"ל, סגל הפיקוד של המשטרה, שוטרי משטרת ישראל, לא נחים לרגע ונמצאים בכל מקום. אנחנו כן חושבים שבעת הזאת מישהו צריך להתעורר ולהבין שהמשטרה קטנה על המדינה הגדולה, 32 אלף שוטרים על 10 מיליון תושבים, אנחנו צריכים להגדיל את משטרת ישראל.
100%. לא... מי זה המישהו הזה? רגע, אז מי זה המישהו הזה שצריך להתעורר? שאלתי אותך קודם, הרי השר בן גביר, השר הקודם, קיבל, ביקש כסף וקיבל כסף. משרד האוצר נתן, לא נתן, מה, איפה זה עומד?
תראי, אני יכול להגיד כזה דבר, אני יכול לומר בצורה שלא משתמרת שתי פנים, שאנחנו ביקרנו להקים יחידה שנקראת מגן החוק שתפקידה לעבוד בחברה הערבית. היחידה הזאת דומה ליחידת להב 433, הייחוד שלה זה המודיעין, הפעילות הייחודית שלה בתוך החברה הערבית, להילחם בפשיעה בחברה הערבית, ולא אושרה לנו על ידי האוצר להקים אותה. יתרה מזאת, 32 מרכזי שיטור בחברה הערבית, שסבר המפכ"ל שנכון להקים אותה וחובה להקים אותם, לא אושרה ולא הוקמה. אני חושב שאלו הדברים שאנחנו צריכים לקדם אותם בכדי לתת לחברה הערבית את הטוב שמגיע לה. רוב רובה של החברה הערבית זה אזרחים נורמטיביים, ישנם משפחות שממררות להם את החיים, בתפקידנו, בתפקידך ענת, מעל גלי היתר, לקרוא לכל מי שיכול להיכנס מתחת לאלונקה ביחד עם משטרת ישראל, להוביל
מי?
את המהלכים.
מי? אני לא הבנתי. מי זה, מי לא צריך להיכנס? לא. אנחנו האזרחים? מי בדיוק?
אני אומר, משרד האוצר, אני יכול לתת דוגמאות של אירועים, שאתה תופס כלי נשק אצל אדם שלא אמור לשאת כלי נשק. והעונשים, העונשים הם עונשים שלא מרתיעים. אם אדם נעצר על נשק, שהוא לא אמור לשאת נשק, והוא אחרי יומיים שלושה, נמצא בבית, אני חושב שהעונשים המרתיעים חייבים להיות...
אז קודם כל אתה אומר שבתי המשפט אשמים כי הם משחררים עבריינים.
לא, זה לא מה שאמרתי, לא מה שאמרתי. אמרתי שכולם צריכים להיכנס מתחת האלונקה הזאת ולהוביל. ענישה מחמירה, פתיחה של יחידות חדשות, מלחמה היא מלחמה משותפת. רק בשבוע שעבר, מבצע שהיה באזור אום אל-פחם, ואדי ערה, שמשרדי ממשלה, שבאמת מאמינים בדרכו של המפכ"ל דני לוי, נרתמו ביחד למבצע באזור ואדי ערה, הצליח מיליונים שנתפסו, חיפושים עבריינים, כלי נשק, אמל"ח שנתפס. ענת, אנחנו מתמודדים עם תופעה...
ניצב משנה הרי דורון, הזכרת את משרד האוצר, אני רוצה להביא לך את התגובה שהם נתנו לנו. הם אומרים שמסגרת תקציב 23-24, המשרד לביטחון לאומי קיבל תוספת תקציבית ותקנים חסרי תקדים, כפי שציין השר היוצא פעמים רבות. ניהול סדרי עדיפויות הוא באחריות המשרד, ולצערנו, אומרים באוצר, נושאים כמו הפשיעה ותחנות משטרה לא זכו לתיעדוף. ואתה אומר הפוך, אז...
תראי, אני אומר שמה שהיה, המערכת היחסים בין משרד האוצר לבין המשרד לביטחון לאומי, אני רוצה להניח אותו רגע בצד. אני רוצה להגיד שבמבחן התוצאה, אנחנו צריכים יותר יחידות שיעבדו בחברה הערבית. אנחנו צריכים לקדם את פתיחת מרכזי השיטור לחברה הערבית, בכדי להעניק שירותי משטרה טובים יותר בחברה הערבית. אנחנו חייבים לקבל את הרוגלות שנלקחו מאיתנו, הרוגלות יכולות להציל חיי אדם. אני בטוח שאת שמעת אותי ואחרים, ועל כל מקום שאני נמצא, ואני אומר, חברים, תחזירו לנו את הרוגלות. עם הרוגלות אנחנו יכולים לעשות שימוש ולהציל חיי אדם.
מתי המפכ"ל חוזר, אריה דורון?
המפכ"ל יהיה מחר בשעות הבוקר בארץ, גם בשהותו בארצות הברית, ההנחיות שלו מיוסמות דרך הסמפכ"ל. המפכ"ל הנחה אתמול להגביר את הפעילות, והם, אני יכול לומר לך שמהיום, אתמול בלילה נעצרו מעצרים, פרטי אמל"ח, כל מה שצריך אנחנו נעשה.
ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, תודה רבה, אמרת את הדברים, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ועכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, שלום לך.
שלום לך, שלום גם למאזינים.
תגיד, מה קורה, אתה מבין? יודע להסביר את מה שקורה במגזר?
אפשר להסביר את זה בשני היבטים. אין ספק שארגוני הפשע משתוללים בחברה הערבית, הם חסרי מעצורים, ומצד שני הם מרגישים שיש הפקרות ברמת המדיניות והממשלה, במיוחד בשנתיים האחרונות, ולהן הם מרגישים עצמם בטוחים שיכולים לעשות מה שעולה על רוחם בלי שיהיה גורם אכיפתי שיעניש, שירתיע, שיטפל בסוגיה הזאת. אז אנחנו סובלים משני הצדדים, מתקפה פושעת של ארגוני פשע שממש התנתקו מהחברה הערבית, למרות שהם בניה של החברה הערבית, ומצד שני אנחנו גם כל פעם שאנחנו קוראים לממשלה להושיט לנו יד ולעזור לנו, היא מדירה אותנו ומושכת את היד הזאת. לאחרונה, לפני שבועיים, פניתי לשר המשפטים, סגן ראש הממשלה, בהיותו סגן ראש הממשלה, ביקשתי שראש הממשלה ימנה שר מקצועי למשרד לביטחון לאומי אחרי שהתפטר בן גביר. לצערי, ראש הממשלה העדיף להפקיד את המשרד הזה בידיים של השר חיים כץ, שאני אותו מעריך, אבל הוא מבין שתפקידו היום לא לנהל את המשרד הזה.
לא, הוא רק מחזיק תיק, הוא מחזיק ארבעה תיקים.
כן, מחזיק את התיק הזה. בדיוק. ולכן, איזה תקווה יש לנו כאשר אנחנו יודעים שראש הממשלה מתכוון להחזיר את השר בן גביר למשרד הזה.
תגיד, אבל מה זה עוזר? בסדר, נכון. אז בן גביר גם לא עשה, וגם אם הוא היה, זה לא היה עוזר. אבל גם שרים אחרים לא. כלומר, זה נכון שבקדנציה הקודמת, בתקופה של בר-לב, אז לפחות הייתה ירידה של קצת יותר מ-20% בפשיעה הערבית. אבל גם זה לא דרמה. עכשיו זה ממש נראה דרמטי. כלומר, אחד נכנס לקיוסק עם אקדחים בדרך כלל, זה אפילו לא נשק, אתה יודע, גנוב או משהו כזה, נכנסים עם אקדח, יורים, מחסלים חשבון, פה עשו טעות, ירו במישהו סתם. זה בלתי אפשרי.
בוודאי שזה בלתי אפשרי. בממשלה הקודמת, שנה יחידה וראשונה, הצלחנו להוריד את זה 15-16%. אם היינו ממשיכים, יכול להיות ששלוש, ארבע שנים, כל האירוע הזה היה מאחורינו, כי באמת היה רצון עז. ברמת ראש הממשלה עד אחרון השרים, כולם התגייסו כדי לטפל בבעיה הזאת, וגם המשטרה אז התגייסה, ואנחנו ניסינו לעזור למשטרה, קידמנו החלטה 549, הבאנו תקציבים במסגרת החלטה הזאת.
גם עכשיו הוא קיבל תקציבים. הוא אומר שהוא הרי ביקש מלא תקציב.
אבל סדר העדיפות הוא אחר. הוא אבל מה שמוזר, הוא הפקיר את הביטחון האישי בחברה הערבית, אבל אנחנו לא רואים שיש שיפור בחברה היהודית. יש גם עלייה בפשיעה הפלילית בתוך חברה היהודית. וגם ארגוני פשע בחברה היהודית מרימים את הראש. זאת אומרת שארגוני הפשע מרגישים שהממשלה הזאת באמת מזלזלת במחויבות שלה כלפי האזרחים.
אבל בשביל מה מנסור אבס יש משטרה? הרי המשטרה צריכה לטפל גם בזה, גם בזה, ואיפה היא?
אני, כנראה שהמשטרה לא נמצאת בפוקוס, כי הבוס של המשטרה, השר שהרחב לו, במרכאות הרחב לו לא את הסמכויות בכנסת, הוא לא תפקד ולא מתפקד ולא יתפקד.
עזוב אותו, הוא כבר איננו, מה צריך לעשות עכשיו? אתה יודע שחברך איימן עודה מציע לעשות מרד.
זה שטויות, זה לא אחראי לבוא ולקרוא למרד בתקופה הזאת הקשה. המון אתגרים יש בפני מדינת ישראל ובפני הממשלה, אבל בכל זאת היא הממשלה שצריכה להתכנס לקבל החלטות אמיצות. יש כמה צעדים שאם מקבלים אותם, יש שינוי מהותי. מעצרי מנע, לרשת את החברה הערבית במצלמות אבטחה, להכניס את העניין של תקנת דמי ביטחון וחברות שמירה, ומסביב להם יבואו אנשים ויתגייסו להפגין נוכחות ביחד עם המשטרה.
המשטרה מנסור אבס פוחדת, או שהיא אולי לא רוצה בכלל לגעת במגזר?
אני חושב שהמשטרה מורתעת מארגוני הפשע. זאת האמת. זאת האמת. והם בסופו של דבר בני אדם, ויש להם משפחות. אבל אם הממשלה לא תנחה, לא תשים יעדים, לא תיתן כלים, גם כלים בחוק, גם כלים טכנולוגיים. אני אומר לך משהו. אנחנו יודעים שיש את העניין של הרוגלות. אני אישית ביקשתי מהיועצת המשפטית לממשלה לתת אישור להפעיל את הרוגלות נגד ארגוני פשע, שאנחנו, שהפרקליטות והמשטרה מכירים אותם איש איש, מאות אנשים, שאם אנחנו מפעילים את הרוגלות, מצמידים להם את הכלים האלקטרונים שעוקבים אחרי האנשים החשודים האלו, אנחנו יכולים לבסס, אנחנו יכולים להוריד את רמת הפשעה והאלימות, ולהמשיך בצעדים נוספים שמבינים.
כסף יעזור כאן?
אין דבר שזז בלי כסף. כסף חייבים להשקיע בתחום הזה. אבל להשקיע נכון, במקומות הנכונים, ובכלים הנכונים. ואני בעד זה. אני הבאתי בהחלטת מיגור הפשעה והאלימות 549, יש בתוכה המון תקציבים למשטרה.
אתה יודע אבל המשטרה אומרת לנו, לא נתנו לנו.
נתנו והם צריכים עוד. אין ספק שמשטרת ישראל צריכה רפורמה משמעותית, צריכה תוכנית חומש מיוחדת לשיפור, לשדרוג, לחיזוק משטרת ישראל. אין ספק שצריכים לעשות את זה, גם בכוח אדם, גם בכלים טכנולוגיים, גם באימון, גם בהרבה היבטים. אין ספק, המשטרה היום לא מסוגלת להתמודד עם האתגר הזה של הביטחון האישי והקהילתי וביטחון הפנים.
תגידו, עוד שאלה, זה שהמפכ"ל בחול זה בכלל משנה? הוא הודיע שהוא חוזר, אבל הוא היה בחול עם עוד כמה קצינים, כמה ימים.
אני יודע שמאוד קל עכשיו להתחיל לנגיח את המפכ"ל. אני לא בקטע הזה.
אוקיי.
אבל מה שחשוב, האם יש מדיניות ומשנה סדורה, איך מנהלים את המלחמה הזאת או אין? בינתיים, במבחן התוצאה, עם כל הצעה, במבחן התוצאה, זה לא מוכיח שיש כאן מדיניות נכונה. עכשיו, הייתי עכשיו בישיבה במזרעה, שם נרצח הרופא עבדאללה.
נכון, שזה אגב בטעות? הכתובת הייתה אחרת?
כנראה.
אוקיי.
אבל עמד שם קצין מפקד תחנת נהריה במרחב כולו, והוא הסביר כמה שהמשטרה מתאמצת. אמרתי לו, הייתי יכול לקבל את ה... ולהבין אותך. אם היית מוסיף עוד משפט, חברים, אנחנו ביכולות שיש לנו, באמצעים שיש לנו, בכוח האדם שיש לנו, אנחנו עושים את המקסימום ב- 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 במלחמה הזאת. אנחנו צריכים עוד כלים מהמשטרה, הייתי יכול להבין אותו.
לא אמר.
הוא לא יכול לעמוד מול אנשים, להסביר להם כמה שהוא מצליח בעבודה שלו, כאשר במבחן התוצאה, אנחנו מקבלים כישלון אחד גדול.
אפס. מנסור אבס, חבר הכנסת מנסור אבס, יושב ראש רע"מ, תודה שדיברת איתנו, שיהיו ימים טובים יותר.
לכולנו, תודה לך.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
עכשיו נדבר על המחסים של הנשיא טראמפ. אתמול היה ממש בלגן גדול סביב העניין הזה. הבורסות הגיבו ממש בעוצמה גדולה, בירידות תלולות, עד שאיכשהו עושה חצי צעד לאחור עם מקסיקו בינתיים ממתינים, אבל סין מגיבה לצעדי טראמפ. והיא תטיל מחסים על סחורות אמריקאיות, והיא פותחת בחקירה נגד גוגל. אמיר גלאור, יושב ראש קבוצת קרנות הון סיכון, אינפיניטי, שלום אמיר.
שלום וברכה, ענת.
תיארת לעצמך, כשדיברנו לפני 2-3 שבועות, שזה עלול לקרות, כלומר המחסים וכו', ואנחנו יודעים את מערכת היחסים טראמפ-סין.
כן, בהחלט, זה חלק מהבטחות טראמפ, 10% מס, זה בחלק הנמוך יותר, הוא פשוט עושה את מה שהוא הבטיח, מתוך כוונה להגיע למסע ומתן עם קלפים יותר חזקים.
מה הוא רוצה בעצם?
הוא רוצה שהסינים ירכשו יותר מוצרים אמריקאים, הוא רוצה שיתייחסו לדרישות שלו בתחום הגיאופוליטי בכלל, תחום ביטחוני, בכלל הוא רוצה לעשות שרירים בתהליך הכניסה שלו, וסין בתגובתה למעשה אמרה, הבנתי, בסדר, התגובה שלי היא מאוד צנועה. כי אם נכנסים לפרטים של מה שסין הגיבה, זה מאוד צנוע.
כלומר, הוא הצליח איכשהו להטיל מרות. קצת, גם הסינים פוחדים, לקחו צעד אחורה, אמרו, אוקיי, בסדר, נעשה משהו קטן, סמלי, אבל נוריד את הראש.
כן, חד משמעית, היקף המיסים יגיעו במקסימום על סחורות בהיקף של 20 מיליארד דולר, שזה סדר גודל של 10% מהצד הסיני, לעומת 450 מיליארד דולר בצד האמריקאי. אז כמובן שהם סופגים ברמה מסוימת, אני מניח שיהיה פה שיחות יותר מורכבות מאשר עם קנדה ומקסיקו, שזה פחות או יותר.
תגיד, אמיר גלאור, עד כמה סין באמת צריכה את ארצות הברית, בכל הנוגע למסחר, כי הרי סיני יצרנית אולי הגדולה בעולם, נכון? או שאני טועה?
לא, היא באמת צריכה מעט מאוד, זאת הרקע לכל המתח הוא שסין לא רוכשת הרבה מארצות הברית, כי באמת לא צריכה. עכשיו גם עושים מטוסי נוסעים, ומחסים לעולם המנועים, אז גם האזורים היותר רגישים מתחילים להצטמצם. הנקודה עם סין זה שהיא מעוניינת להיות נחמדה לארצות הברית, הייתי אומר, או להיות ביחסים טובים לארצות הברית, בעיקר בצד ההגנתי, כדי שלא ילחצו אותה בסוגיות הרגישות, הים הדרומי, טיואן, סוגיות של השפעה על מדינות אחרות, אבל טראמפ לוחץ גם שם, סוגיית פנמה זה הכל סביב סין. גם גרינלנד.
זה, אוקיי, וזה אמור נגיד לייקר לנו או לעולם שקונה מסין את המוצרים שלה, או שזה לא ישפיע עלינו, אולי על ארצות הברית? כן.
ארצות הברית, אני מניח שבסופו של דבר, אם הנכסים האלה ייכנסו לתוקף, תהיה עלייה של סדר גודל של אחוז באינפלציה, גם זה לתקופה מוגבלת, יש דרכים לטפל בזה, עלינו זה לא אמור להשפיע, להפך, יכול להיות שדווקא סין תרצה להיות יותר אטרקטיבית לישראל, כאשר יש לה יותר חסמים בארצות הברית.
ישראל לא קטנה קצת עליה? כלומר, יש לה עוד קליינטים חוץ מאיתנו.
כן, ישראל לא בפני עצמה, אלא ישראל כחלק מרשימת מדינות ארוכה מאוד, שפחות שמים להם דגש, כאשר יש לך שוק יותר קטן בארצות הברית, אתה הולך לשווקים יותר נוחים לך, ישראל היא פשוט תהיה חלק מזה.
תגיד, עוד שאלה אחת, בינתיים טראמפ מצליח לבלום את הנוכחות של הסינים בתעלת פנמה, תסביר לנו למה זו הצלחה? איפה הוא מצליח כאן?
פרויקט החגורה והדרך הסיני שפנמה הצטרפה אליו, משמעותו לייצר רצף מסין למקומות שונים בעולם, גם ברמת התנועה הימית, גם ברמה של התנועה הדיגיטלית, עם השפעות דיגיטליות, כולל תקשורת. ומנסים לייצר את, ברגע שאתה עוצר את תעלת פנמה, שהיא מקום אסטרטגי, אז אין רציפות סינית, ומעבר לכך, זה באמת נכס שבמקורו הוא אמריקאי, ואם הוא ינוהל או לחילופין, יהיה הסכמים של מידע כאלה ואחרים, זה רגיש לארצות הברית.
אוקיי, אמיר גלאור, תודה רבה.
בכיף.
בואו נדבר על התאילנדים, חמשת העובדים הזרים שחזרו מהשבי, והם נמצאים במרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא, והיום הגיעו המשפחות שלהם להתאחד איתם, וזה היה רגע מאוד מאוד מרגש. הדוקטור אסנת לבציון קורח מנהל את המרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא. שלום, שלום דוקטור.
היי.
כמה בכית?
וואו. הרבה. לא שזה בעיה שאני אבכה, אבל...
לא, לא, זה פשוט, תדעת.
אני ליוויתי את האימא, שלא ראתה את הבן שלה 5 שנים.
וואו.
עכשיו הם תאילנדים, הם מאוד מאופקים. אני הייתי עם הבן שלי, לא הייתי רואה אותו 5 שנים, הייתי קופצת עליו וזה.
נכון.
הם שניהם מאוד התרגשו, חיבוק. שקט.
זהו? ככה?
וזהו. וזה היה כל כך מרגש.
מה, 3 דמעות? כלום?
הרבה דמעות מסביב של כולנו, אבל...
אבל הם כלום?
אבל הם, זה היה מאוד מרגש.
וואו.
היא כך התרגשה, ואחרי זה... והיא האמא היחידה, והשאר זה... אחים.
עכשיו, מה שחשוב, דוקטור לבציון קורח, זה קודם כל לשאול מה מצבם.
אז הם בסדר, וגם רואים כל יום שעובר איך הם יותר ויותר נפתחים, ויותר שמחים, ויותר מרשים לעצמם. זה ממש ממש בולט, איך ורד שינר מנהלת השירות הסוציאלי, היא אומרת, היום הם כבר פי 1,000 יותר טוב מאשר אתמול. אז גם הם שמאוד מאופקים מצד אחד ולא מחצינים רגשות, אתה רואה שהם איך הם יותר ויותר נפתחים, היום היה להם כבר שיעור ספורט כזה, פיזיותרפיה עם כולם, קיצר ועכשיו רוצים כדורגל.
אני מניחה שהטיפול הוא רב מערכתי, איך מטפלים, האם כל אחד הוא בטיפול שונה, האם יש יותר בעיות נפשיות, האם יש יותר בעיות בריאות, כי אנחנו יודעים שהרי התעללו בהם, שמענו, את לא חייבת לשתף, אבל שמענו שהם היו בחושך, לא ראו אור כמעט 1.5 שנים, שזה מטורף, לא קיבלו אוכל, הרעיבו אותם בכוונה, וחטפו מכות, דברים איומים ונוראים, אז כמה שאת יכולה לשתף, בואי נסי.
לא, אז אחד הדברים ש... מה שאנחנו הופכים, כאילו גם יש איזה משהו נרמול בשבי, כי בעצם לא, כהזה מבחינתם אנחנו, הם לא כולם היו כל הזמן בחושך, אבל בהחלט הם היו בתנאים מאוד לא טובים, שלחו והשתנו עם המעברים ממקום למקום. גם לגבי אוכל, היו תקופות של ממש חוסר אוכל מוחלט, והיו תקופות של אוכל בכמות גדולה יותר, ולדעתי לקראת השחרור הם קיבלו בכלל אוכל.
כמה הם רזים?
הם לא, חלקם הם רזים, אבל לא מאוד. אבל זה לא אומר, כי בעצם קיבלו הרבה מאוד פחממות, הרבה פיתות וכאלה, אז גם אם המשקל הם עלו, מבחינה תזונתית אנחנו יודעים שהדונה דלה, ולכן צריך עוד דברים.
לגמרי.
שעשינו בעצם הטיפול, הוא טיפול רב מערכתי, כמו שאמרת, שכולל ככה. את כל ההיבט הפיזי, אז יש לנו לכל אישה ורופא, רופאה ואחות, ובעצם מי שמרכזות את כל הטיפולים, את כל האירוע הזה, העובדות הסוציאליות המדהימות, ויש את הפסיכיאטרים שלנו, שבאו מבאר יעקב, דוקטור בוקשטיין, דוקטור ארמון.
איך מתקשרים איתם? הם יודעים אנגלית?
הם לא יודעים אנגלית, הם לא יודעים עברית, אז למעשה יש לנו את השגרירות כאן, שהיא 24-7 איתנו בסייעת בתרגום, ויש לנו עוד פסיכולוג בשם דניאל, שהוא דובר תאית שוטפת, והוא גם פסיכולוג וגם דובר תאית, אז הוא בעצם עושה שני דברים. בנוסף, הגיעו מתאילנד לפני כשבועיים שני רופאים, ורופא מיון ופסיכיאטר. אז הם מסעים, והם כמובן דוברי אנגלית גם, אז זה מאוד עוזר גם במינוחים הרפואיים, שאנשי השגרות פחות ידעו לתרגם בצורה מדויקת. אז זה חשוב מאוד. למעשה מה שקרה זה מהרגע שהם הגיעו, קודם כך שנתנו להם את השקט ואת הבדיקה המהירה לראות שאיננו דברים גדולים, בעצם נבנתה תוכנית טיפול לכל אחד ואחד מהם, שכוללת עם מי שצריך רופא שיניים ומי שצריך חירוג כף יד ומי שצריך כל אחד בהתאם למה שהוא צריך.
ויטמינים, כל מיני דברים כאלה, תוספים.
כן, לכל אחד לקחו להם בדיקות דם, יש הרבה מאוד דברים ונותנים להם את התוספים. דיאטנית עדה, מנהלת השירות התזונה אצלנו והצוות שלה מלוות אותם, אבל יחסית הם כבר באמת אוכלים. והצוות, ואנחנו שוב, כמו שאמרתי, הם יותר ויותר נפתחים ומרגישים בנוח, מתחילים כאילו כבר מוכנים גם להגיד שהם צריכים משהו.
תגידי, את יכולה להגיד כמה הם היו גם במנהרות וגם בחוץ? כלומר, הזיזו אותם ממקום למקום, העבירו אותם?
הזיזו אותם ממקום למקום, כן, ממש.
ואיפה היה, כמה היה טראומטי במנהרות למשל, או מול משפחות מעל פני הקרקע?
אז אני חושבת שדי, בחלק מהמקומות פשוט נעלו אותם בחדר, ופעמיים ביום לכו לשירותים.
הם היו ביחד?
הם היו שניים ושלושה.
זה גם איכשהו מנחם.
חשוב מאוד, כי הקבוצה הקודמת שהגיעה 24 שבים הקודמים שהגיעו, היה שם דוגמה אחד שהיה בודד לבד בחדר קטן 54. שגם כאן הם מספרים שהם עשו ספורט, שהם בעצם ממש ממש שמרו על עצמם וחיזקו אחד את השני. והם אנשים מאוד מאוד חזקים. ואני כן חשוב להגיד שמדינת ישראל מוטט ומעניקה להם את הכל בדיוק בדיוק כמו לישראלים החטופים. זה חשוב. מאוד חשוב להגיד. הם מקבלים את הקצבאות, והם קיבלו, המשפחות קיבלו את הקצבאות לאורך כל התקופה, לאורך כל תקופת השבי, וגם עכשיו פה ביטוח לאומי הגיעו לקחת את פרטי הבנק ואת כל הדברים כדי שאפשר יהיה להמשיך לתת להם את כל הדברים.
רוצים להישאר פה אגב או לנסוע חזרה לתאילנד?
זה לא שואלים אותם, זאת אומרת זה לא אופציה שמרות לא תאפשר להם, אבל הם ייסעו, כמובן מי שירצה יחזור. כן מעניין שלמדנו מהשגרירות שאם לפני השבעה באוקטובר היו 25,000 תאילנדים, עובדים תאילנדים כאן, היום אנחנו על 38,000.
טוב, היה מעניין ומרגש. דוקטור אסנת לב ציון קורח, מנהלת המרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא, תודה וחיבוק מאיתנו.
תודה, תודה, חזרה.
שלום, שלום. איפה הבורסה? שלום ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים. אהלן ירון.
אהנת.
מה, התאוששנו, התהפכנו?
כן, קמנו בבוקר, אגב, אנחנו בכלל בארבע שנים הקרובות, כל בוקר נקום לאיזה כותרת חדשה מהבית הלבן.
נכון.
קמנו עם דיווח שטראמפ דוחה את המכסים על השכנים שלו בחודש, ואופה, הבורסה עולה עכשיו כאחוז בתל אביב, דווקא וול סטריט קצת יותר סקפטית, אנחנו רואים את המדדים בתנועה של 10% לשני הכיוונים. מי שבולט זה הנאסדאק, שעולה בכחצי אחוז, כי מניית פלנטיר, חברת AI, עולה ב-25% עכשיו, וזה לכל מי ששבוע שעבר קצת נבעל מהפרשת דיפסיק ומה זה עשה ל-AI, אז הנה פלנטיר שאחת הכוכבות של תחום ה-AI פרסמה דוחות טובים, תחזית חיובית קדימה, המניה טסה 25%.
אוקיי, מה עם ריבית? ריבית שם?
הריבית שם נשארה ללא שינוי, לא ימהרו גם להוריד אותה בזמן הקרוב.
זהו, וגם לטראמפ אין שליטה על זה, כי בסופו של דבר הוא לא יכול להתערב.
לא, הנגיד הוא מאוד, לא רק שהנגיד הוא מאוד עצמאי, זה גם קדנציה האחרונה שלו, זאת אומרת, אי אפשר לחוץ אותו ולהבטיח לעוד קדנציה, הוא גומר את הקדנציה והולך הביתה, הפד הוא מאוד מאוד עצמאי, ולמרות שטראמפ מאוד מאוד רוצה לראות את הריבית יורדת, זה לא יקרה בזמן הקרוב, כל המכסים וכל ההתנהלות, כל ההבטחות שהוא ממשל להבטיח, אם הוא באמת יקיים אותם, זה לפחות בטווח הקצר יעלה את האינפלציה, ולכן הפד לדעתי יוריד את הריבית, אבל זה רק לקראת המחצית השנייה של השנה.
אוקיי, דולר לסיום?
הדולר היום מול השקל נחלש ב9 עשיריות, היציג נקבע 3.58 והוא נשאר באזור הזה גם אחרי.
כלומר, השקל מתחזק.
השקל מתחזק, בעצם.
אוקיי. Okay. ירון פרידמן, תודה רבה.
לי.
אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג, בדיגיטל אלון גבאי גיא רביב ועומר אוקון. מחר נהיה כאן ויהיה מעניין מאוד הלילה, ואתם תדברו על זה אריה אלדד ומאיה זיו וולף, ואני הולכת.